Sì, campo. חכמים עשו עלינו לאכול לחם של גויים. למה? משום חתנות. וכל האיסור של לחם של גויים זה דווקא לחם שעשוי מחמשת מיני דגן, כך גמרא אומרת. שהוא עשו מים מחמש מיני דגן, שמוזכרים בפסוק, חיטה שעורה, אחר כך קוסמת, שיבולת שועל ושיפון. אלה החמישה דברים שנקראים חמש מיני דגן. הגמרא בירושלמי דרשה אותם כולם מהפסוק. אלה יקראו דגן. נפקא מינה אלה דגן, זה ברכתו, אם עושים לנו לחם, המוציא לחם מן הארץ. כל אחד מהחמישה. ואם עושים ממנו לא לחם, אלא לחם שנקרא עראי, כמו עוגות או קרקרים וכדומה, ברכתו בורא מיני מזונות. חוץ, הגמרא אומרת, מאורז ודוחן, שאם עשה לו פת מאורז ודוחן, הוא אוכל אורז ודוחן, ברכתו הראשונה מזונות, אבל אין עליה על המחיה, אלא בורא נפשות רבות. שם נמצא פת של גויים, פת שגוי עפה אותה, אסור לאכול אותה. למה? החכמים גזרו משום חתנות. למה? שאם אתה תאכל את הלחם שלו, כמו שהפסוק אומר, וקרא לך, ואכלת מלחמו, ונתת מבנותיו לבניך, ואת בתך תיתן להם, בנותיך תיתן להם. אז כדי שלא נתערב עם הגויים, ומה גורם התערבות? גורם שאדם יושב לאכול יחד עם הגוי. לכן אסרו לאכול עם הגוי פת של גויים. למה? משום חתנות, שלא יבוא להתחתן איתם. עכשיו, כל האיסור זה רק פת מחמש מיני דגן. אבל אם זה אכל פת של קוטניות, כגון עשה מאורז, מדוחן, או מקמח תפוחי אדמה, או כל מיני קמחים שיש היום בשוק, שברכתם זה לא מזונות, ולכן צריך להיזהר, כשאדם קונה מיני, היום מיני מזונות בשוק, לגבי ברכה, גם כן יש לנו שאלה. למשל, לגבי ברכה של כל מיני היום שיש למיניהם ביסלי ואפילו יש את הבייגלה למיניהם, צריך לדעת אם זה עשוי באמת מקמח חיטה וגם כמה קמח חיטה מעורב בתוכו. שאם מעורב מעט מאוד רק לתת טעם, זה בטל, אז זה ברכתו שהכל. אבל אם הטעם של של מין המזונות הוא ניכר, אז זה ברכתו מזונות, ולא צריך להיות רוב. זה משנה מפורשת מסכת חלה. משנה שמה אומרת, שאם ערב פת של חיטים עם אורז, אז בזמנם היה מצוי אורז, בזמן התלמוד, היו טוחנים אורז, עושים מזה קמח, מערבים קמח של אורז עם קמח של חיטה. מערבים אותו ביחד ועושים מזה לחם. אז המשנה במסכת חלה אומרת כך, שאם יש בו טעם דגן, לא הולכים אחרוב. בכל דבר אנחנו תמיד הולכים אחר הרוב. אבל לגבי ברכת מזונות או חיוב בחלה, אנחנו הולכים אחר הטעם. אם יש בו טעם דגן, זה חיה בחלה, וברכתו בורא מיני מזונות, ונפקא מינה גם יכול לצאת את החובה בפסח הדין של מצה. זאת אומרת, אדם שאין לו מצות, מה יעשה? לקח חיטים, בערב אותם עם קמח של אורז, יש טעם דגן בפת, זה ברכתו לחם, זה המוציא, מזונות, זה מזונות, כל אחד לפי דינו. זה לא משתנה הדין. אבל, וכמה זה צריך שיהיה, האמת שהפוסקים כולם, כתבו, זה לא מדובר ברוב, אלא טעם דגן, ככה משנה אמרה. מה זה טעם? יש אומרים 20%, 20 ויותר, שזה כבר ניכר הטעם של הדגן. דווקא מינה היום שיש ביסלי בשוק. יש בזה באמת שאלה, מברכים על ביסלי. אני לא מדבר כעת מבחינת בריאות, ויכול להיות שצריך לברך עליו דיין האמת, אני לא יודע. השם ישמור, שיש שם כל מיני חומרים, השם יצילנו. יש כאלה סוגים שצריך לנזר אותם, כי זה גם סוגים שממכרים, הילדים מתמכרים לזה, ולא יכולים בלי זה. כל מיני חומרים שהם ופה בארץ ידעו הדבר הזה מאוד פרוץ. באמריקה לא ייתנו לייצר דברים שהם מסוכנים, או אפילו לאשר אותם בשוק. מיד, משרד המסחר שם, יש לו כוח יותר מהמשטרה, לעצור, לעשות הכל. אם עובר עבירה כלכלית, זה נקרא עבירה כלכלית. שם באמריקה מקפידים על זה מאוד. אבל פה הכל פרוץ. אתה רואה כל מיני ביסלי וכל מיני צ'יטוסים למיניהם, כל מיני חומרים, אתה לא יודע איזה חומרים מרעילים יש שם. יש הרבה דברים שגורמים את המחלה הממארת שמצילנו. אז עכשיו, אם יש שם זה, כמה זה, צריך שיהיה טעם דגן. ככה משנה במסכת חלה אומרת. אם ערב קמח של חמשת מיני דגן, מה עם חמשת מיני דגן? חיטה, שעורה, שיבולת שועל ושיפון וכוסמת. אלה חמשת מיני דגן. ערב אותו עם אורז או דוחן או כל דבר אחר. יש בו טעם דגן, חיה בחלה, ויוצא בה ידי חובת מצה בפסח, עד כדי כך. זה נקרא מצה, אבל צריך שיוכל שיעור שיש בו כזית, שנפקה מנה לצאת ידי חובת מצה, אני צריך שיעור כזית שיהיה נטו בתוך הקמח, שקמח שעשוי מחיטים, או מחמשת מיני דגן. אין בה טעם דגן, אינה חייבת בחלה, ואין יוצא בה ידי חובה בפסח. כך לשון המשנה מסכת חלה. אז אם כן, אנחנו הולכים אחרי זה. וזה ייקרא, עכשיו זה ייקרא, נפקה מנה שבחים אדם בתור לחם המוציא, בתור מזונות, שזה בא רק לא להסביע, אלא כמו שאומרים, להתאים, לתת טעם, אז זה נקרא מזונות, אז זה דינו ברכת בורא מיני מזונות, בתנאי שיש טעם דגן, אז זה תלוי בטעם דגן. אותו דבר בחיוב חלה, עשה עיסה, שעירב קמח מחמשת מיני דגן, עם קמח של אורז וקמח תפוחי אדמה וקמחים של תירס ודברים אחרים, אז תלוי אם העיסה הזאת יש בה טעם דגן או אין בה טעם דגן. מה קובע טעם דגן? האמת שהפוסקים אמרו שזה מ-20% במעלה, זה כבר ניכר. דווקא מן הביסטי שיש היום, אז יש כאלה שבאמת, בדרך כלל של אוסם, הוא יותר חשוב, יותר בר פיקוח, והם דואגים לשם שלהם, זה באמת ברכתו בורא מיני מזונות. מה, יש בעיה לגבי חלה? אז לא, אין חלה. למה אין חלה? כמו שזה מעשה קדרה, זה לא אפייה. יש לנו כלל בהלכות חלה. מה חיה בחלה? מה שאפיתי בתנור, אבל מה שבישלתי בקדרה, או מה שטיגנתי במחבת, לא חיה בחלה. זה כלל ידוע. למשל עכשיו יטריות. עושה יטריות, היו הרבה עושים יטריות בבית, לוקח קמח, מערב איתו ביצים, ואולי קצת תבלינים, ועושה מהם יטריות, מייבש אותם, מה שהיה נקרא שעריה. ועושה את זה, מבשל את זה אחר כך, ואוכל אותו כמו שהוא. מה דין חלה? אין חלה. וגם מה דין של המוציא? גם ברכת המוציא לא יכול להיות. מה בברכת המוציא? מרן כתב בהלכות ברכות, שאם אדם, למשל, לקח דבר שברכתו בורא מיני מזונות, וטוב, אני לא רוצה להסתייף יותר מדי, שלא לבלבל לצאת מהנושא, אבל כדי להבין את הנושא הזה, ברכת בורא מיני מזונות, אנחנו הספרדים פוסקים, נוהגים כדעת מרן, שהוא פוסק לחומרה בשלוש הסברות, בשלוש דעות בהלכה, וההלכה הזו לא ברורה, יש דעת הרמב״ם, דעת רב היגאון ודעת רבנו חננאל. על מה מברכים המוציא? על מה מברכים מזונות? למה? בגמרא כתוב פת הבא בכסנין מברכים ברכתה בורא מיני מזונות. מה פירוש פת הבא בכסנין? מחלוקת. דעת הרמב״ם כסנין שבתוך העיסה ערבבו או מלח או סוכר או דבש או איזה תבלין מסוים שהעיסה עצמה השתנה הטעם שלה. ברגע שהעיסה עצמה השתנה הטעם שלה, אומר הרמב״ם, זה הפך להיות מהמוציא למזונות. דווקא מנה חלה מתוקה, צריך מאוד להיזהר בשוק, שקונים ביום שישי חלות מתוקות, האשכנזים מברכים על זה המוציא, ונוטלים ידיים, אנחנו לא מברכים על זה המוציא, אלא מברכים על זה בורא מיני מזונות, כי זה דעת הרמב״ם. אחר כך יש לנו דעת רבנו חננאל ודעת רבי גאון. רבנו חננאל אומר לו, פירוש, אז הרמב״ם אומר כל שעירב תבלין בתוך העיסה עצמה, העיסה עצמה השתנה הטעם שלה. רבנו חננאל אומר לא, פירוש זה פירושו כיסים, פת הבא בכסנין ממולאים, לקח אפילו בצק של לחם ומילא בתוכו גבינות, או מילא בתוכו שקדים או אגוזים, בכוונה לא אומר בשר, כי בדעת מרן שאם מילא בתוכו בשר זה המוציא גמור. ולכן צריך מאוד להיזהר בהלכה הזאת. יש הרבה נחשבים שמשל אופים בבית או לפעמים בתי מאפה עושים כמו פיצה. הפיצה זה תדעו, זה דבר גנוב מארצות המזרח. בארצות המזרח היו נוהגים, כל הספרדים היו עושים כמו פיתה עגולה, ולפני שמכניסים אותה לתנור מפוררים בשר, פירורי בשר, מפזרים עליה עם קצת תבלינים, מכניסים אותה לתוך התנור, וזה נאפה יחד עם הבשר, וזה נקרא לחמי בעג'ין, יענו בשר בבצק. ולחמי זה גם לחם גם בשר, זה לשון נופל על לשון, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, אז הוא אוכל את זה. זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. למה? מפני שזה עיסה של, לא של מזונות, העיסה עצמה היא עיסה נטו של לחם, ושמתי עליה דבר שאוכלים וסבעים בו. אותו דבר אם שמתי עליה למשל, טוב, גבינה זה כבר דין אחר, שמתי עליה דגים, כך אומר מרן, בשר, דגים, או כל דבר שדרך לסבוע בו ולשים אותו בסעודה, זה ברכתו באמת המוציא לחם מן הארץ. מתי זה יכול להשתנות? אם העיסה עצמה תשתנה. עכשיו נפקה מינה בפיצות, תדעו שהפיצות שיש היום בשוק, זה לא בטוח שזה מזונות. יש פיצות שבעיסה עצמה אתה יכול לטעום כבר את הטעם של השמן, או את הטעם של הגבינה או החלב עצמו, ויש פיצות שלא, זה כמעט כמו לחם גמור. אז זה שפזרו אנסי גבינה למעלה, זה לא הופך את זה למזונות. מדוע? כיוון שדרכנו לאכול בארוחת בוקר או ארוחת ערב, או יש כאלה בשלוש ארוחות ביום, הוא אוכל לחם עם גבינה. אז זה לא מחייב? לא, רגע, לא. אתה מערב דבר בדבר, שנייה. אז אם כן יוצא שצריך שיהיה העיסה עצמה תשתנה טעמה. וגם מתי העיסה עצמה, אם הוספתי עליה דבר אחר, משתנה הברכה שלה, זה רק אם שם, כמו שמרן כתב בהלכות ברכות, שקדים, אגוזים, סוכר, דבש, דברים מתוקים, מרח על העיסה, מרח דבש או חרוסת או כל דבר אחר, הכניס את זה ככה לתנור. אז מראש זה נאפה, זה נאפה בתור דבר לקינוח, לא דבר של סביעה. אבל אם זה נכנס מראש לתנור עם גבינה, או עם בשר, או עם ביצים, או עם דגים, שזה דבר שדרך האדם לאכול אותו כארוחה כדי לסבוע, שנשאר המוציא. מתי זה יכול להיות מזונות? אם בעיסה עצמה שינה את הטעם שלה. בתוך הגיבול של העיסה עירב תבלינים, עירב חלב, ולא סתם חלב. היום גם הם אומרים שזה, למשל, יש כאלה מוכרים, פה בירושלים אפילו נראה לכם, מקומות שמוכרים לחמניות, שהוא אומר זה מזונות, וזה לא נכון, זה לחמניות המוציא גמור. ולמה זה מזונות? הוא אומר, הוא עושה את הלחמניות בבית המאפה שלו עם חלב. קודם כל החלב שלו דליל של 2%, 3%. שנית, הוא לא שם חלב, הוא שם אולי 30% חלב והשאר מים. אז לא ניכר טעם החלב בעיסה עצמה. מתי משתנה הברכה של העיסה? שניכר הטעם שלה בפה, שאחרי שאני, מה פירוש ניכר? אני צריך לדעוס את החלה או את הלחמנייה, ואחרי שבלעתי את זה, או אין לי את זה בפה, בחך או בלשון, יש לי עדיין את הטעם המתוק, או הטעם של החלב, השמנונית של החלב. אבל אם אין, זה נשאר המוציא. איזה סוכר? אם, אני לא מדבר שהוא שם סוכר, הוא ישים לך סוכר, בלחמנייה הזאת שהוא מוכר לך, הוא לא מוכר שם סוכר, אז יש קצת סוכר, זה לא ניכר בכלל. ברגע שזה לא ניכר בפה, זה עדיין המוציא, לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, יוצא מן הכלל, למשל, מה שאמרנו כעת, אני חוזר לדין של המזונות המוציא של חלות, למשל, חלה מתוקה, אשכנזים ברכים עליה המוציא, כדעת הרמה, גם אם הטעם הסוכר עדיין, כל שזה לא ניכר הרבה, שזה לא רוב, אבל דעת מרן לא, כל שהשתנה הטעם זה, עדיין, זה נשאר, ברכתו נשארה, אם נשתנה הטעם קצת, דעת מרן השתנה מהמוציא למזונות, לכן חלות מתוקות לא טוב לקנות לשבת, ואם הוא קונה הוא צריך לאכול ממנה 216 גרם בסעודה כדי שיברך עליה המוציא. אם כי רק תן לי להשלים, אם כי הרב חידה סובר שבשבת, כיוון שבת קובעת לסעודה, אז הוא מביא בברכי יוסף דעה שגם בכזית אפשר בשבת לצאת את החובה, כי זה הלחם שיש לו. אבל לא כדאי להיכנס ספק ברכות, אדם נכנס ספק ברכות, זה חמור מאוד, ולכן צריך שלא יאכל חלה מתוקה, אלא חלה רגילה. חלה רגילה יש בה סוכר, אבל לא אותה כמות סוכר שיש בחלה מתוקה. חלה מתוקה זה ממש טעם דבש, לנו הספרדים זה ברכתו מזונות, לאשכנזים זה המוציא. מתי לנו יהיה ברכתו המוציא? אם תאכל ממנה 216 גרם. 216 גרם, שזה עבדרהם, באותה סעודה, ולא חייב בתוך כדי אכילת פרס, אלא במשך הסעודה. יאכל, אז יהיה באמת ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אמרתי, אתה לא הקשבת, אתה כל הזמן היית עסוק בלשאול שאלה. אמרתי לך שלא צריך תוך כדי אכילת פרס. כמה זמן? כמה זמן? שאוכל כזית בכדי אכילת פרס, ואחר כך את ההמשך יאכל בהמשך הסעודה. כל עוד הוא לא סילק את ידו מהסעודה. זה הכוונה. עכשיו, אז זה דעת רבנו חננאל. דעת רבנו היי גאון, שפירוש פת הבאה בכסנין, שזה דק וכוסס. אז רבי חננאל אומר שזה כיסים, יש סברה, אז עוד פעם, יש סברה של הרמב״ם שצריך שיהיה הטעם עצמו השתנה, שבעיסה עצמה עשה שינוי. דעת רבנו חננאל שמילה אותה בכיסים, זאת אומרת מילה שם שקדים או אגוזים, עוד מיני מתיקה, אני מדגיש עוד פעם, לא בשר ודגים ולא גבינה, כי זה דרך לספוע מזה, זה דרך לאכול מזה סעודה. אז זה באמת עדיין המוציא, אבל כאשר מילה שם מיני מתיקה, זה הופך להיות פת הבאה בכסלין, כיסים. כיוון בגמרא כתוב בברכות פת הבאה בכסלין, בברכות מיני מזונות. מחלוקת שלושה עמודי הוראה, מה זה פת הבאה בכסלין? דעה שלישית של רבי גאון, שצריך שיהיה כוסס. מה זה כוסס? דעפה את זה דק. והביא ראיה, מה שכתוב אצל הגבעונים שבאו ורימו את יהושע בן נון והביאו איתם לחם עקודים ביבש, היה הוא היה יבש, היה עשה מצה. וכאן דעת הרמה, תדעו גם מצה, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה של המצה, מי שנשאר לו כעת מצות מפסח דקות והן פריחות, הוא רוצה לאכול אותם, אז האמת שכתבו הפוסקים שירי שמיים לא יאכל אותם אלא בתוך הסעודה, שברך עליהם המוציא כדי להוציא אותם לידי חובה. אבל מה אני אעשה? אין לי, אתה מכריח אותי, מאלץ אותי ללכת איתו לידיים כעת ולחפש להם, אין לי להם. הגעתי הערב הביתה, אני רוצה לטעום משהו, רוצה לקחת מצה או שתי מצות שנשאר לי. זה לנו הספרדים ברכתם בורא מיני מזונות, לאשכנזים זה המוציא כל השנה. בפרט במצות שנאפו בשביל פסח, אז באמת כך דעת רוב הרמה וקבוצת חבר אחוזתו, שבאמת זה ברכתו המוציא ולא משתנה. אבל לנו הספרדים זה משתנה, שזה ברכתו בורא מיני מזונות, כי זה נקרא, מאיפה למדנו מהגבעונים, יבש היה עקודים, יבש היה כיסים, אז כיסנה, כך ביאר האונקלוס, תרגם, כיסים, שזה היה כוסס. מה זה כיסים? זה כוסס בפה, זה פריך, כמו קרקר. אז נמצא שלוש דעות יש לנו בפוסקים, ומרן... רגע, דקה. מרן, אני אתן לי להשלים את ההלכה הזאת. מרן כתב בשולחן ערוך והלכות ברכות, ששלוש סוגים, אנחנו שלושתם מברכים מזונות, אבל לא מטעם שההלכה כך, אלא מתוך ספק. אז מתוך ספק, כיוון שאין לי ברירה, אז אני מברך על כל אחד משלושתם בורא מיני מזונות. שמה זה אומר? אחד, שהעיסה עצמה הטעם שלה שונה, כמו דעת הרמב״ם, או מלוח יותר, או שם בה תבלין או דבש, כך לשון מרן, תבלין או דבש, תבלינים, ששינה את הטעם שלה, או דבש, זאת אומרת סוכר, מתוקה, חלה מתוקה. או כסברה אומרת שזה כיסים ממולאים, אבל מה ממולא? לא ממולא בשר או דגים או גבינה, שזה דרך לאכול את זה בסעודה, אלא ממולא דברים מתוקים, ובזה מתרצים את הקושה שיקשו על מרן. מרן באותו סימן באמצע כתב שאם לקח לחם, מה שנקרא אינפנדה, מה זה אין פנדה? היה להם אז בספרד. היו לוקחים לחם ואופים אותו מראש עם בשר. מוציאים אותו מהתנור. ועד מרן צריך לברך עליו, המוציא לחם מן הארץ. אחרי 4-5 סעיפים, מרן כותב באותו סימן, שאם לקח עיסה ומילא אותה בשקדים או באגוזים, או במיני מתיקה ודבש וכדומה, וכתום מזונות, מה קרה פה? וכל מי שקורא, זה תמיה. לא, זה פשוט, תלמד את בית יוסף. מרן אמר, אל תפסוק הלכה משוחן ארוך, תלמד קודם לבית יוסף. בבית יוסף הוא כתב, שהחילוק הוא, אם זה דבר שבא להסביע, או בא שבא ללפק, להעביר את הטעם של האוכל. הרי סיום הארוחה, מחפשים משהו מתוק, כדי זה עוזר גם לעיכול. איזה עוגיה, איזה משהו. אז לוקח איזה בורקס מתוק, שממולא בשקדים. זה מזונות, אבל אם זה ממולא בבשר וכדומה, זה לא מזונות, אלא זה המוציא. אז למה אנחנו היום על בורקס של בשר מברכים מזונות ולא המוציא? כי זה העיסה עצמה שונה. העיסה עצמה זה עשויה בצק עלים. כיוון שזה בצק עלים, זה לא בצק של לחם. אם זה באמת בצק של לחם, זה המוציא לחם מן הארץ. לכן אלה שהיו עושים לחם מבג'ין, מה שנקרא פיצה עם בשר. אותו דבר פיצה עם גבינה, פיצה עם דגים, זה ברכתו המוציא. מתי זה משתנה הפיצה? אם העיסה עצמה יש לה טעם אחר, ולא מספיק שהוא יגיד לי שהוא שם שם חלב. לא, אני צריך שאני אוכל את העיסה לבד, אני אטעם בה את טעם השמן או טעם הטבלין או את טעם החלב. אם באמת הוא עושה נטו חלב, זה משהו אחר, ואתה תכיר, תאכל את הבצק לבד, לא עם הציפוי, הבצק לבד בתור טעם חלב, אז זה בסדר. עכשיו יש לי שאלות לעוד שעה וחצי. כן, מה אמרת?
מה הדין הסמבוסק שממולה בחומוס?
סמבוסק ממולה בחומוס. אז באמת יש בזה ויכוח גדול. יש בזה ויכוח גדול. למה? כי דרך החומוס, כי החומוס בא להשביע ולא בא להעביר את הטעם. זה לא בא לקינוח, זה בא להשביע. אז לכן כתבו הפוסקים שבתוך העיסה יערבב קצת יותר מרגרינה או ישים בה תבלין כדי שלצאת ידי ספק ברכות. כן. מה? ליל שבת. אל תגיד ערב, זה החילונים המציאו לנו היום מושג ערב שבת. לנו אין ערב, יש ערב שבת, זה יום שישי. ליל שבת, זה כבר עשית קידוש, זה ליל שבת, אל תגיד ערב, כן. כן. לחם רגיל. בתוך הסעודה אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אין בזה בעיה. אם כי יש פוסקים שאומרים שצריך להחמיר, כי אתה לאחת הדעות עושה משהו לא טוב. כי לאחת הדעות... או להרמב״ם, זה יכול להיות מזונות, אז מה אתה אוכל כעת בתוך הלחם מזונות? לכן נראה שמיים לא יעשה כן. אני, רגע, שאלת שאלה, תן לי להשלים את השאלה שלך לדוגמה. עכשיו, אם מביאים עוגה בסוף הסעודה, עוד לא סיימתי את הסעודה, מביאים, מצוי, מביאים עוגות, עוגיות, אז המדקדקים לא אוכלים אותם בתוך הסעודה, אלא משאירים אותם לאחר ברכת המזון. ולמה? כיוון שרוב העוגות שיש היום יש בהם מחלוקת, שוב, השלוש דעות של הרמב״ם, רבנו חננאל ורב חי גאון, מה נברכים על זה? אז לפי הרמב״ם, רק אם העיסה עצמה השתנה הטעם שלה, ואם היא רק ממולט, זה עדיין המוציא. לפי רב חי גאון, לא, אם העיסה עצמה השתנה, זה מזונות. אז אתה תעשה איך שלא יהיה לא טוב לאחת הדעות. לא, אני יודע, אתה כל הזמן עם הוואפלי, אל תהיה בטוח. אני אגיד לך למה, רגע, אני אגיד לך למה, אתה כל הזמן צועק עם הוואפלי. הוואפל עצמו, קח אותו כמו שהוא, אין לו לא טעם ולא ריח. הוואפל עצמו, זה בדוק. בלי הציפוי ובלי המילוי. שאתה אוכל אותו, אין לו טעם. אז יכול להיות שזה גם כן, לדעת הרמב״ם, יכול להיות שזה המוציא. הרי הרמב״ם סובר מצה. מצה, עכשיו לוקח מצה. מה דעת הרמב״ם, מה מברכים עליה? המוציא. למה? אני צריך שהעיסה עצמה יהיה הטעם של השונה, שיראה בתוך העיסה משהו אחר, שזה נהיה מלוח או נהיה מתוק. אז איך שלא יהיה, זה מחלוקת. ואיימן דבעי למלא חסידה לקיים מלד ברכות. אני יודע, את הבדיחה הזאת שמעתי כבר 50 שנה, שהוואפל זה אני בדוקולה, אמר, וזה לא נכון. כן. כי הוואפל עצמו, תקנה וואפל עצמו שהוא נטו וואפל, אין לו טעם, הוא כמו מצה. זה לדעה אחת, נו, דעת הרמב״ם זה לא מספיק שידק. דעת הרמב״ם על המצה שלנו הזאת, המבריך המוציא. זה רק דעת רבנו ההיגאון, שצריך שיהיה רקיקים, דקים. הרי יש שלוש פירושים. בגמרא כתוב, פת הבא בכסנין, ברכתה בורא מיני מזונות. מחלוקת מה זה פת הבא בכסנין. ומרן הביא את שלושת הדעות. ואמר שהמסקנה... שעל שלושת המברכים מזונות מספק, זאת אומרת אין לנו ודאי, שלושת המספק, אחד אומר כוסס דק, אחד אומר שזה בתוך העיסה יש בה, בעיסה עצמה ערבבו גיבלו בתוכה תבלינים או מתוקים או מיני מלוחים, ודעה שלישית אומרת ממולאים. כן, די, מה אתה מחפש? מה, אתה עושה לי מחקרים עכשיו? אנחנו באנו ללמוד הלכות, לא באנו להשתגע פה. רצו אותם, בזבז לנו את הזמן, בחינם, סליחה. סליחה? חלה מתוקה עם בשר. אז הוא נכנס לספק, למה? מצד אחד, חלה מתוקה זה ברכת המזונות, מצד שני, כיוון שזה ממולא מבשר, זה קליעות סעודה. וגם בשבת לא כדאי, כי בשבת מרן האחידה כתב בספרו ברכי יוסף שקיימה לן שבת קובעת לסעודה. יש מי וכך יש הרבה פוסקים שאומרים שגם דבר שברכתו מזונות, אם אדם ביום שבת נקלע לאיזה מקום שאין לו רק את זה, וכיוון שזה הלחם שלו של שבת והוא חייב לאכול שלו סעודה בשבת, אז הוא כן יכול לברך המוציא, כי שבת קובעת לסעודה. אבל לכתחילה לא יעשה כן. למה? שלא ייכנס לבעיה של איסור דאורייתא. צריך להבין, איסור ברכות זה מאוד חמור. למה? אם אני מברך את הברכה לא נכונה, אז עובר הלא תישא את שם השם לא יכל השם, לכן לא כדאי. וגם הוא יצטבך אחר כך עם ברכה אחרונה, הוא יצטרך בברכת המזון, ואם זה באמת על המחייה אז זה רק ברכה אחת מעין שלוש, ובברכת המזון יש לי ארבע ברכות, לכן הוא מסתבך פה. אם אתה רוצה לאכול היום מצות ואתה רוצה לברך עליהם ברכת המזון והמוציא לחם מן הארץ בהתחלה, כך אתה רוצה לומר, נכון? מה על המחיה? לא מה על המחיה, מה על המחיה? על המחיה כזית. על המחיה זה כזית, אבל אתה רוצה לצאת את דעות חובת כל הדעות, גם דעת הרמב״ם, שאומר שעל המצה המוציא, אז אתה צריך לקחת שיעור של עין בית דרהם. עין בית דרהם זה מה שאמרתי מקודם, 216 גרם. עכשיו זה לא גרם של משקל, זה גרם של נפח. ולדעת הרמב״ם, ב-160 גרם מצות, אתה כבר יכול ליטול, זאת אומרת, אתה יכול ליטול ידיים ולברך המוציא ברכת המזון. כמה זה 160? תדע שמצה ממוצעת היום זה בסביבות ה-40 גרם. אז אתה צריך, כן, זה בשבילות ה-40. תלוי, יש מצות של מצות יהודה, נדמה לי שהן קצת יותר עבות, אז זה 50 אפילו יכול להגיע. אבל זה 40 ממוצע, אז אתה צריך, זאת אומרת, כדי להגיע לברכת המזון, 4 מצות, כן, 4 מצות.
אבל אני איזה שאלה.
כן. שמה, אתה יכול לעשות ממני הכל, רק לא קונדיטוריה. כן, אני לא אשם, אני לא יודע לאפות, אני יכול לעשות לך עוגות מקולקלות. אני לא מתאים בשביל זה, שמה, לא מצאת את הכתובת הנכונה. לא כדאי. מצות? מצות רכות זה המוציא, מה קרה לך? מצות רכות שהוקפאו במקפיא ואתה מוציא אותם, זה ברכתם המוציא. למשל יש לנו את המנהג הידוע, זה מנהג הספרדים מאות שנים, בפסח שני יום י' לחודש אייר, זה נקרא פסח שני, נוהגים לאכול בו כזית מצה, ויש כאלה שומרים גם מצה שמורה, לא סתם מצה, לא מצות סתם רגילות של פסח, חתחילה הוא יביא מצה שמורה. מצה שמורה, אז המצה הרגילה זה ברכת הבורא מן המזונות עכשיו. נספק אנחנו מברכים, לא, לא ב, יש ברירה, בלית ברירה. אז באמת, אם אתה שומר את המצות האלה במקפיא, יש לך איזה מצה אחת במקפיא כזאת, אתה יכול להוציא אותה ביום פסח שני, ולטול ידיים ולברך עליה, מוציא להם מן הארץ, כל השנה זה המוציא. כי היא רכה, איך? זה רך, כן, זה רך, זה לא קוסס, זה לכולי על מה זה המוציא, זה לכל הדעות. חלה מתוקה בשבת הוא יכול לעשות, הדרך הטובה ביותר זה לאכול ממנה 216 גרם, ותאמין לי זה כלום, בקלות אפשר להגיע לזה. בחלה? בחלה אתה יכול בשקט להגיע. כמה היא שוקלת חלה? חצי קילו או שלוש צריבה? תלוי איזה. יש הקלועות ויש את המרובעות, נכון? שלוש צריבה. נו, אז תעשה חשבון פשוט, כמה זה, כמה פרוסות יש בחלה, ולפי זה תגיע. כמה זה 216? זה שליש חלה. בקלות אפשר לאכול שליש חלה בליל שבת. מי שרעב, בקלות אוכל. כן? אז יפה אמרת, בגלל שאני הולך אחר הנפח. ודעת הרמב״ם שהולכים אחר הנפח. אז כאילו שאני הולך אחר הנפח ולא אחר המשקל, כמה זה שוקל בפועל, אז זה באמת 160 גרם. כן? זה מחלוקת, זה מחלוקת, אם זה כולל, אתה שואל כאלה לגבי כל מיני מזונות שאני אוכל, והמזונות הזה ממולא בדבש, ממולא בפרג, ממולא בכל דבר אחר. האם אנחנו הולכים אחר נטו הבצק, או הולכים אחר ברוטו מה שיש בפנים? שברת האשכנזים, הכל מצטרף. דעת המגן אברהם, כל שיש לך כזית, כולל גם המילוי, מצטרף ואתה מברך על המחיה או ברכת המזון בסוף. אבל דעת מרן הבית יוסף, לא, אני צריך נטו את העיסה עצמה. גם בעיסה יש מי שרצה לומר שאי אפשר לחשב את הסוכר, וזה לא נכון, כי למעשה זה אותו דבר, אם תשים סוכר ואם תשים תבלינים ואם תשים מים, זה אותו משקל, אותו, זה לא מעלה ולא מוריד. אז לכן דעת מרן צריך שיהיה למשל בורקס, כדי לברך עליו על המחיה, אז זה בדוק, 50 גרם בורקס, דעת מרן, בשופי אתה מברך על המחיה. דעת הרמה, במגן אברהם, ב-30 גרם אתה מברך. זה פשוט. כן, אז נגמרו השאלות ברוך השם. מצה רטובה. כן. לא, לא. לא, ואני אגיד לך למה לא, תדע כלל, בכל מין מאפה, ההלכה, איך אפית את זה בתנור, בשביל מה אפית את זה בתנור, הברכה שלו נשארת לעולם. זאת אומרת, אם אפיתי את זה בתנור בתור לחם, זה נשאר המוציא, אפיתי את זה בתור מזונות, זה נשאר מזונות. לכן אני לא יכול כעת לעשות, להוסיף מים או לעשות דברים אחרים ולשנות. למשל צנימים, מי שנשאר לו לחם בבית, הוא לא רוצה לזרוק אותו, פורס אותו, מכניס אותו לתנור או לטוסט ועושה מזה צנים. זה המוציא לחם מן הארץ. למה? זה נאפה בשביל לחם, אז זה המוציא. אבל הצנימים שיש היום בשוק, רק אני לא יודע אם זה נטחן אחרי הפסח או זה רנטיסי, תחנו אותו אחרי הפסח, אבל את זה אני לא יודע. אז הצנימים שיש היום בשוק זה מזונות. למה? זה לא לקחו לחם שנשאר ופרסו אותו, אלא זה מראש, אתה תראה שזה כיכר של חצי קילו קטן, וזה גם מתוק, ומראש עשו אותו לחם בשביל צנימים, ואחרי שעפו אותו חצי אפייה פרסו אותו במכונה והכניסו אותו לתוך התנור ונהיה צנימים. אז זה מראש נעשה בשביל צנימים, וגם הטעם שלו טעם אחר, זה מזונות. יפה, יפה, אבל כיוון שיש מחלוקת, כיוון שיש מחלוקת מה מברכים, הספק ברכות להקל, לכן אנחנו מברכים עליו בורא מיני מזונות. מי שמברך עליו המוציא, על המצות של פסח, יש לו על מה לסמוך. אבל כדי לצאת, הוא שואל אותי מה לעשות, כדי לצאת ידי ספק, אנחנו אומרים לו, תברך על זה מזונות. איך יודעים מה? נפח, איך יודעים את הנפח? הצדה כלל, מעכשיו תדע, מצות וקרקרים, שיש לך 19 גרם, זה שווה 27 גרם של משקל, ואז תכפיל, תבקש מישהו שעשה לך חשבון במחשב, יגיד לך כמה זה יוצא גם ביותר. אבל 19 גרם כבר יש שם כזית בנפח. זה הכלל. גם בחסה, הרי למה חסה? מרור. אנחנו אוכלים בליל פסח, מספיק 19 גרם. לא צריך לאכול יותר, כי הוא בנפח. אני לא צריך שיהיה שוקל 27 גרם או 29 גרם. מספיק שיהיה נפח. אז נפח זה שווה משקל בפועל 27 גרם. כן, כן. טוב, בוא נחזור, כן. כן, אז עכשיו יוצא ככה, עיסה שאנחנו עושים, אם אני צריך, הרמב"ן נתן לנו בדיוק הבחנה איך להבחין, גם מרן הבית יוסף כתב, איך אתה יודע אם זה מזונות או המוציא? עכשיו אני אוכל, אני אוכל חתיכה ואני טועם, אם נשאר טעם סוכר המתוק בפה, אחרי שלעשתי, לא מספיק שבשעשת לא עשת מרגיש מתוק, זה לא אומר, זה עדיין, יש שם קצת סוכר, אז הסוכר הוא מעט, אז הוא ניכר. אבל אם אחרי שלעשת עדיין נשאר לך טעם מתוק, זה ברכתו מזונות. אבל אם לא נשאר טעם מתוק, זה המוציא. לגבי חלה, בכל מקרה, אתה, זה אותו דין. בין אם עשית מזונות, בין אם עשית המוציא, אתה מפריש חלה בברכה, בזה אין ספק. אבל לגבי זה, רק מתי יש הפרשת חלה, יש ספק? לגבי מעשה קדירה, למשל איטריות, גם אם תאכל איטריות קילו שלם, אף פעם זה לא יהיה המוציא, כי זה מעשה קדירה. או סמבוסק, אלה שעושים סמבוסק ומתגנים אותו במחוות, זה אף פעם אי אפשר לברך עליו המוציא, כיוון שזה לא נקרא מאפה תנור, אלא מעשה קדירה. אבל בורקס זה מאפה תנור. ובורקס בקלות אפשר להגיע להמוציא לחם מן הארץ. כן, אלה שאוכלים בורקסים צריכים מאוד להיזהר. לפעמים בא לו תיאבון לאכול עוד. אז איך שהוא מרגיש שהוא אוכל עוד, והוא עובר את ה-216 גרם, הוא צריך לעצור, ליטול ידיים בברכה, ולברך המוציא על הנשאר, ובסוף ברכת המזון. למה? כי ברגע שאכל ראיו גרם, שזה עב דרהם, 72 דרהם, שזה 216 גרם נטו בלי הגבינה, זה כבר נהיה המוציא לחם מן הארץ. לחם, תדע כלל, יש בהלכות ברכות, מרן כתב לנו כלל מפורש, שכל עוד, וזה גמרה, כל עוד ואיקט כתוריתא דנהמה, צורת לחם עליו לא משתנה. עכשיו אני אקח פרוסות לחם, אני אתגן אותם במחוות, אני אשים עליהם סוכר, אני אשים עליהם מלח, תשים עליהם מה שאתה רוצה. זה נשאר המוציא לחם מן הארץ. מתי הוא משתנה? ברגע שזה נהיה פירורים פחות מכזית, ונשתנה צורתו, שכבר לא ניכר צורת לחם. עכשיו פרסתי אותו לפרוסות, והירבתי שם ביצים עם ירק, וכל מיני דברים וטיגנתי, ולא רואים שזה לחם, זה משתנה למזונות. ובתנאי שאין בהם כזית. אבל כל עוד וזה יש לו, זה יקרה תוריתא דנהמה, צורת לחם עליו. זה נשאר המוציא לחם מן הארץ. מה? קרוטונים, זה באמת בעיה. קרוטונים, זה באמת בעיה. יש אומרים שצריך לברך עליהם המוציא, אבל בדרך כלל היום עושים אותם, מה שמוכרים עושים, זה עם תבלינים, ועם שמן, אז גם השתנה הצורה, וגם זה פירורים פחות מכזית, אז זה באמת, אבל יש מי שרוצה לומר, שאם אוכל ככה, צריך לברך עליו המוציא, לא ידעתי. גם פירורי לחם, יש מי שאומר, שאם לקח פירורי לחם בחופן ביד, הוא רעב, אין לו מה לאכול, הגיע הביתה, יש שקית פירורי לחם, לוקח אותו ובא לאכול, יש מי שאומר, צריך לברך המוציא, אפילו שנשתנה צורתו, אחר מציון ככה ידע טוב בהתחלה, אני לא יודע, אחר כך חזר בו, זה באמת ספק. כאן יש ספק, כי בברכות יש לנו הרבה הרבה הלכות שהן הן מורכבות מאוד, שמה שתעשה אתה יכול להיכנס לספקות, ולכן גם מצות, רוב הפוסקים כתבו שירא שמיים לא יאכל כעת מצות, אלא אם כן בתוך הסעודה. אבל מה יעשה אדם שאין לו לחם בבית, ויש לו מצות עכשיו, באמת ברך עליהם מזונות האשכנזים, וכי מה זה המוציא להם מן הארץ. וגם ספרדי שיברך עליהם המוציא, יש לו על מה לסמוך. מה החלב? לא הבנתי. אתה צריך לטעום את הלחם ולדעת אם השתנה טעמו או לא. כי החלב היום הוא מאוד מזויף. החלב של היום זה לא החלב של פעם. אני אומר לך, אני זוכר שהיינו ילדים, חלב היה לו טעם אחר, טעם של שמנת. היום אתה שותה חלב, הכל טעם של אנטיביוטיקה. אתה לא מבין אם זה חלב, איזה חלב זה. כן, איפה היית? מה אוכלים היום? לא הבנתי. אז היום הם שאלו פה, נו, איפה היית אתה? הולכים אחר הנפח, ככתב הרמב״ם, מרן השולחן ערוך כך פסק, שהולכים אחר הנפח ולא אחר המשקל בזה. זאת אומרת, 19 גרם של מצה שווה ערך ל-27 גרם של משקל של לחם. אז זה... לא כל אחד יש לו קופסת גפרורים. כן, לא עושה, כן. כי יש קופסת גפרורים רזה גם, תיזהר. כן. מה אמרת? כן. זה משנה מפורשת במסכת חלה, מה שאתה שואל. משנה מפורשת שמה אומרת כך, במה יוצא ידי חובה, אלה מיני דגן שיוצא בהם ידי חובה לגבי אכילת מצה, וגם חיה וחלה. אם יש בו כל שיש בו טעם דגן, זה מה שאמרתי בתחילת הלימוד שלמדנו היום. כל שיש בו טעם דגן, זה יוצא בה ידי חובה של מצה, וחייב בחלה. מה זה טעם דגן? לכן הביסלי של היום, הרי הביסלי של היום, רובו, זה חומרים אחרים. טירס וכל מיני תבלינים, כל מיני פוספטים, לא יודע מה שהם שמים שם. השם מרחם, יודע מה אנשים מכניסים לגוף שלהם. והקמח הוא למעשה... מיעוט, אבל כיוון שהקמח יש לו חשיבות, כך כותב בפרי חדש, הקמח יש לו חשיבות, גם אם הוא 20 גרם, 20% מהתחולה, אני מברך עליו מזונות. למה יש לו חשיבות? רגע, אני אתן לי לסיים שההלכה תהיה ברורה. אבל אם באמת הקמח בא רק להדביק, זאת אומרת רק לתפוס, כמו קציצות בשר, הוא עושה קציצות, הוא שם שם פירורי לחם, הוא שם שם קמח, הוא שם שם קמח מצה. בשביל מה הוא שם קמח מצה? בשביל שזה ידבק, יתפס התיכות בשר עם כל הבצלים, מה שהוא שם, שהכל יהיה כעיסה. אז זה שהכל. אבל אם הוא שם הרבה קמח והרבה חתיכות לחם, זה מזונות. למשל בורגול, קובה, שממולא בבורגול. מה עושים? לוקחים בורגול ו... עושים לו נקב כזה, מכניסים שם בשר, אולי יש שם איזה מיליגרם של בשר, ועוד מי יודע מה, זה ברכתו מזונות. למה? הוא רובו, או העיקר אצלו זה מין דגן. אז אני מברך עליו בורם למזונות. עכשיו מה אתה שאלת? מה ברכה האחרונה? דע כלל, אז יבחי צדק לימד אותנו כלל. כל דבר מה ברכת עליו בתהילה, זה הברכה האחרונה שלו. חוץ מאורז ודוחן. אורז ודוחן זה דינה דגמרה שברכתו הראשונה מזונות, ברכתו האחרונה נפשות. אבל שאר הדברים, אם ברכת המוציא בהתחלה, תצריך לברך ברכת המזון. ברכת המזונות, צריך לברך על המחיה. ברכת שהכל לא דבר אחר, בורא נפשות. סליחה? יפה, לכאורה, יפה, שאלת שאלה יפה עכשיו, מה דינו של הביסלי? שברכתי על הביסלי בורא מן המזונות, אז לכאורה, אחרי שאכלתי 30 גרם ביסלי, אני צריך לברך על המחיה? לא, למה? כיוון שכאן נכנס שאלה אחרת, אני צריך שתאכל נטו 27 גרם דגן. ובביסלי הזה שאכלת, אין בו נטו 27 גרם דגן, כמו מי שאכל ופלה. ופלה ברכתו בורא מן המזונות. אבל אני צריך שיהיה לי 27 גרם נטו מזונות בלי הציפויים והמילויים. אז אתה צריך לאכול 100 גרם ופלה, זה בדוק. 100 גרם ופלה כדי להגיע למצב שתוכל לברך על המחיה. וגם ה-100 גרם האלה תצטרך לאכול אותם תוך 7 דקות. הכרגע, 7 דקות, לוקח לך לאכול ופלים. אז אתה שומע, ו-7 דקות, זה כדי ממוצע של כדי אכילת פרס, ואז אתה יכול לברך על המחיה. עליו אכילו. כן, מה השאלה? אני רואה שהפכת את היום לערב שאלות ותשובות, מעלה, יש אין דבר. כן, נו. שאלה יפה שאלת. כן. אז תלוי אם אתה נמצא בתוך הפסח או אתה לא נמצא בפסח. אם אתה נמצא בתוך פסח ולקחת פירורי מצה ושמת חלק ניכר בתוך הקציצות, אז זה, לא, אבל זה עדיין לא יהיה המוציא. זה לא המוציא, כי יש לנו הלכה, סליחה, שאלה שלך קצת מבלבלת. יש לנו הלכה, מרן בשולחן ערוך כתב, נו, מחילה, מחילה, שמפריע, סליחה. מרן בשולחן ערוך כתב, שאם אדם לקח לחם לפורר אותו לפירורים, אז השאלה אם זה משתנה מהמוציא למזונות או לא. אז מרן כתב שצריך שני תנאים שיתמלאו כדי שזה יהיה מזונות. אחד, שהפירורים, כל חתיכה תהיה פחות מכזית, גם שלא יהיה צורת לחם עליו, השתנה הצורה שלו, וגם שיהיה מעורב עם דבר אחר. אז עכשיו הקציצות האלה, כיוון שאתה לקחת, אפילו לקחת לחם או לקחת מצות, זה לא משנה, וטחנת אותם או פוררת אותם והרבבת אותם כעת עם ירקות ובשר וכל מיני דברים אחרים, עשית מזה קציצה, אז כיוון שנתמלאו כאן שני התנאים, אז אם הרוב באמת זה העיסה של המצה או של הלחם, זה מזונות. אבל אם הרוב זה בשר, אז זה שהכל. למה? כי כאן בא אם הקמח בא לדבק או הקמח בא להסביע. כך מרן עשה את ההגדרה. האם זה בא לדבק או בא להסביע? זה ההבדל. קנה דלך, היי נוח, כמו קציצה. מה השאלה? רגע, תן לי לגמור אותו. בתוך מה? לא, אבל זה לא ניכר את המצה. זה לא ניכר, וכאן, וזה יפה, הוא פירר, אז אין פה כזית במקום אחד. אפילו שיש בה, כנד הלך, יעשה איזו קציצה גדולה, או לטקס, נגיד, הוא יעשה, עם מצות. ויש שם כזית מצה, כיוון שזה כבר מעורב עם דברים אחרים, וגם עבר עוד בישול, אז זה גם נשתנה צורתו, אין לי צורת לחם, יש כאן עוד דין, של פוריטה דנהמה. אין כאן צורת לחם, כמה שאין כאן צורת להם, השתנה הדין במזונות. טוב, אני רואה שעברנו להלכות ברכות. מה שאלת אתה? מה יין? כן? לא הבנתי. מה הוא עשה? התביל את זה ביין? התביל את זה במרק, התביל את זה במה? עכשיו יש לי לחם. התבלתי את הלחם בתוך מרק, התבלתי את הלחם בתוך יין, בתוך מיץ תפוזים, לא משנה מה. זה עדיין לחם, זה המוציא לחם מן הארץ. מתי זה משתנה? אם הוא התפרר הלחם, לא נשאר צורת לחם. ואין בו כזית, ולא מכירים שזה לחם. והשתנה צורתו, זה כבר דין אחר. אבל עליו הכי לא, זה עדיין המוציא. לחם לא מתבטל. מה שאלת? כן. על שניצל. שניצל בדרך כלל זה שהכל, אלא אם כן עשה שניצל עם ציפוי עווה, והוא עושה את זה בשביל שהוא רוצה לסבוע, אז זה יכול להיות מזונות. אבל שניצל רגיל, כל השניצלים הרגילים, זה שהכל נהיה בדברו. אותו הדבר שניצל הפרווה, גם כן אותו דין, יש להם אותו דין. מי, מי? מה זה? קובה. קובה מזונות. לא משנה. כל סוגי הקובות למיניהם. רגע, אני אסביר לך. בחיתים מרן הבית יוסף כתב, אתה שומע אותי עכשיו או אותם? בחיטים, מרן הבית יוסף כתב, את כל הברכות בעולם אני יכול לברך על חיטה. לקחתי חיטה ובישלתי אותה, והיא עדיין צורתה פחות או יותר עליה, זה ברכתה האדמה, או חיטה תפוחה האדמה. טענתי את החיטה, עשיתי ממנה כמח, ואני מערב אותה עם סוכר או עם זה, זה שהכל. לקחתי את החיטה, עשיתי ממנה לחם, זה המוציא. לקחתי את החיטה, טחנתי ממנה והירפתי אותה עם תבלינים וזה, זה מזונות. אז מחיטה אתה יכול הכי הרבה צורות של ברכות, אין לך דבר בעולם כמו החיטים. עכשיו הקובה הזאת, ממה עשויה הקובה? לקחו חיטים, מחילה, לקחו את החיטים, מחילה, זה לא נכון לדבר באמצע, סליחה. לקחו חיטים וטחנו אותם. עכשיו יש תחינה דקה של הבורגול ויש תחינה יותר עבה. למה? יש בורגול שעושים אותו בשביל לעשות קובה לבישול, שזה עושים תחינה דקה, ויש קובה שעושים אותו לתיגון, שזה תחינה יותר עבה. תוחנים את החיטים לרבעים או לחמישיות וכדומה. ההוא תחינה יותר חזקה, וזה לא משנה. עכשיו, כיוון שהבורגול בא פה להסביע, אפילו שיש בפנים בשר, אפילו שהכנסת בצל, ומה שהכנסת שם בפנים, כיוון שזה עשוי להסביע, זה מזונות. ואפילו שזה מעשה כדרה, זה מזונות. אלא מה? לעולם לא יהיה ברכת המזון. למה? יש לנו כלל בהלכה, כל מעשה כדרה, כל דבר שתוגן, או דבר שבושל, וברכתי עליו בהתחלה, בורא מיני מזונות, בסוף לעולם זה על המחיה. אפילו אני אוכל קילו. לכן יטריות, וכל מיני המינים למיניהם, סמבוסק, שאני תיגנתי אותו. וכן גם הקובות, שתיגנתי אותו. ובדרך כלל קובות זה בשמן עמוק. כי אחרת זה לא יצא טוב. אז כל זה, אחר כך אני מברך עליו בורא מיני מזונות, וברכה אחרונה, אפילו אם תאכל קילו, שזה לא בריא בכלל, אז ברכה אחרונה זה על המחיה, ולא ברכה אחרת, ולא ברכת המזון. אוקיי. שלום הרב. אותו הדבר יטריות, אותו הדבר קוגל. קוגל שמברכים עליו בורא מיני מזונות, גם אם תאכל לא 216 גרם, אלא תאכל גם חצי קילו קוגל וקילו, זה נשאר על המחיה. למה? זה מעשה כדרה. ואפילו שהכניסו אותו לתנור, כמה שתחילתו בישלו אותו בסיר, אז זה נשאר לעולם ועד באותה ברכה של על המחיה ולא ברכה אחרת. אתה לא הקשבת לי, אתה מדבר איתו, כשאתה שואל אותי אתה מדבר איתו, ואתה חוזר עוד פעם, שלוש פעמים. כיוון שסוף סוף זה היה בקדרה, זה ייקרא מעשה קדרה, אפילו שאחר כך שמו אותו בתנור, כיוון שהוא בושל, זה ברכתו לעולם על המחיה, אין לו ברכת המזון. ברכת המזון רק דבר של מאפה, אם תאכל ממנו שיעור של אב דרהם, שזה 216 גרם. והשם יגזור עליכם גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ומאושרים.